סימן תשס"ז סעיף ח' בסוף דברי הרימה. והמנהג במדינות אלו שלא לאכול כרכום שקוראים זפרן או ציפורן, ומיהו אינם אוסרים תערובתם, וכן נראה לי. המנהג במדינות האלה, אומר הרמ"א, שלא לאכול כרכום, להשות אותה מותר, אבל לא לאכול כרכום. מדוע? שמזייפים אותם בסולת להעמיד את מראית הכרכום, וכן מניחים עליו שעור לחזור למראיתו. וכתבו האחרונים שאף כרכום הגדל בגינת ביתו ונזהר בו מחמץ, נוהגים בו איסור מפני מראית העין. כרכום אינו מצוי במדינות אלו, והסברו שהוא כרכום הבא ממרחקים. מה שאין כן שאר כל הפירות שנתייבשו על ידי ישראל ונזהר בהם מחמץ, שהם חוששים בהם למראית העין, לפי שהם מצויים, והכל יודעים שלפעמים מייבשים אותו על ידי ישראל. עוד כתבו האחרונים כי הטבק דרך לשרותו בשיחר בקצת מקומות, וצריך לסגור אותו בחדר או לעשות מחיצה לפניו, וכן הכרכום במקומות שנוהגים בו איסור. וכתב אחרי האדם שחקר אצל האומנים שעושים טבק להערכה, משמלכלכים את חבילת הטבק ביין נסך, וידוע שיין נסך אסור בהנאה מצד הדין, ואם כן ראוי להיזהר שלא לשאוף אותו טבק אף כל השנה. והנה כל זה כתב אחרי האדם בזמנו, אבל עתה יש לחקור אצל האומנים אם עושים כן. יש מחלוקת האחרונים האם הדין הזה שלא להשתמש בטבק הוא דווקא בטבק המיועד לאישון או גם בטבק המיועד להערכה. הבית מאיר כתב שהדין הזה הוא דווקא בטבק המיועד לאישון, כי טבק המיועד להערכה אינו ראוי לאכילת כלב, ולכן הראו כאפר דערה ומותר ליהנות ממנו. לעומת זאת, טבק המיועד לאישון, אף שגם הוא אינו ראוי לאכילת כלב, מכל מקום משום חומרה שיש לנהוג בדין חמץ, יש להחשיב את האישון כאכילה, ואכילה אסורה אפילו אם נפסל החמץ מאכילת כלב, שכשאוכלו אך שווה ומחשיב אותו כדבר ראוי לאכילה, כמו שנבאר לעיל בסימן תפמן ב'. לעומת זאת, המערמשי כתב שמדובר הן בטבק המיועד לאישון והן בטבק המיועד להערכה, שאף הפי שהם נפסלו מאכילת כלב, מכל מקום, כיוון שמתחילה הם עשויים להערכה ולאישון, ודברים אלו הם ראויים גם לאחר שנפסלו מאכילת כלב, לפיכך שהם חמץ עליהם ואסור ליהנות מהם. וכן דעת הרב אליושיב, גם דעת רב ניסים, שאסור לעשן בפסח סיגריות שמורב בהם חמץ. ויש עוד אריכות גדולה באחרונים לעניין סיגריות, ובפרט בזמננו שהם מערבים בסיגריות מיני חמץ שונים, כמבואר בספר תשובות והנהגות, יש לחקור בכל דבר, כל סיגריה וסיגריה. אז אמרנו ברמ"א שנוהגים שלא לאכול כרכום או ציפורן, מפני ששורים אותם במי שעורים קודם שמייבשים אותם. וגם בזמננו קיים החשש הזה, שכנוהגים לשרות את הציפורן בספירט קודם הייבוש, כך אומר הרב אוזנר. גם הסטייפלר השתמש בציפורן בהבדלה בפסח מחמת החשש הזה. מי אומר הרמ"א אינם אוסרים תערובתן? מדסתם משמע אפילו פחות מ-60, וכולי כל מה שנזכר בדברי הרמ"א, והטעם שלא מחמירים כל כך מחמת חשש באלמה. מי הוא? לאינדיאן דבש וגבישי סוכר מבושל שקוף יש מחמירים לאסור אם לא היה 60 בתבשיל נגדו. ומכל מקום, במקום הפסד מרובה או מניעת שמחת יום טוב, יש להקל. סעיף ט', תבשיל שנתבשל ונמצא בו שעורים או חיטים. אם נתבקעו ממש, הרי כל התבשיל אסור. ואם לא נדבקו ממש, התבשיל מותר, ואותם חיטים או סורים שורפים אותם. זו דעת המחבר. אומר רמו, ואין המנהג כן, אלא אוסרים הכל במשהו, אפילו לא נדבקו. תבשיל שנתבשל ונמצא בו סורים או חיטים, אם נדבקו ממש, הרי כל התבשיל אסור. ואם לא נדבקו ממש, אומר השולחן אור שהתבשיל מותר, והחיטים שורפים אותם. אומר המשנה ברורה, הנה בגמרא, איכא פלוגתא לעניין לטיטת סורים במים. ויש שסוברים שזה לא נקרא חמץ עד שיתבקעו ממש. ויש שסוברים שאם הם נפוחים כל כך עד שקרובים להתבקע, גם כן אסורים. ונקטינן לחומרה, אנחנו נוהגים להחמיר לעניין לאכול אותם בעיניו, שאסור אפילו לא נתבקעו ממש. אבל לעניין לאסור התבשיל שנמצאו בו הגרעינים, שהוא רק איסור משהו דרבנן, אומר המחבר שלנו, נוקטים לכולה ואין אוסרים עד שיתבקעו ממש. ורק אם נדבקו ממש, הרי כל התבשיל אסור אפילו בהנאה. וגם כל הכלים שנשתמשו בם לתבשיל זה בעודו חם, שהיה צוללת בו, אסורים להשתמש בהם בפסח. אלא צריך להצניעם עד אחר הפסח, כמו שהתבאר בסימן תפם זין. ואם נתערב מעט מתבשיל זה לתבשיל אחר, גם אותו התבשיל אסור. וכן, אם נשתמש בו בקף שהגיס בו בגדרה זו לגדרה אחרת, בעודה רותחת, גם כן נאסר הכל, שכיוון שאיסורו במשהו, אמרינן שגם כאן פולט משהו. בשער הציון הוא מסביר מדוע אם יתערב מעט מתבשיל זה לתבשיל אחר, גם התבשיל השני אסור, כי זה לך בלך, ולדברי הכל אסור. מהו הפירוש לדברי הכל? יש מחלוקת בין התז והשח בדין חתיכה שבלעה משהו חמץ שנפלה לתבשיל, אם התבשיל נאסר, שהתז ביורדי סימן צדיק ב' כתב שתרי משהו לא אמרינן ואין התבשיל נאסר, ובתנאי שידוע מי החתיכה והוציאו אותה מהתבשיל. והשח בנקודות הכסף שם חולק וסובר שתרי משהו כן אמרינן, שאותו משהו הבלוע בחתיכה הראשונה נפלט לתוך התבשיל ועושר אותו במשהו. וכתב שם התז שבתערובת של אח בלח אף דעתו היא שאומרים תרי משהו ואוסרים את התערובת השנייה. וזה מה שכתב כאן השער הציון, שבתערובת לח בלח לדברי הכל אסור גם לדברי התז. ובתעמו של התז הסביר הפרי בגדים שאין בכוחו של משהו הבלוע בחתיכה להיפלט אפילו על ידי בישול. אך כאשר התערובת היא לח בלח שבה הכל מתערב יחד, ואין צורך שמשהו יפלוט כדי שהוא יתערב ביתר השני, מודה התז שתרי משהו אמרינן. טעם אחר בדברי התז, ביאר היד יהודה, שרק ממשו או טעמו של איסור יכול לסור דבר אחר. ולפיכך חתיכה הראשונה שבלה משהו מהאיסור עצמו נאסרת. אבל החתיכה השנייה שנה בולעת מהאיסור עצמו, אלא רק משהו מהמשהו אבל לא בחתיכה הראשונה, אינה נאסרת, וכן כתב החזון איש. ולעניין הדין שאמר המשנה ברורה, שמשתמש בו בקף שהגיס בו בגדרה זו לגדרה אחרת בהודעה רותחת, גם כן נאסר הכל, שכיוון שסורו במשהו, אנחנו אומרים שגם כאן פולט משהו. כתב אליהו רבא שדווקא בכף יש להחמיר לאסור מטעם שאין לו פליטה מגופו או לך בלך. אבל יבש שנתערב בו משהו ונתערבו החתיכות ויש רוב כנגדו ומכיר החתיכה, השאר מותר. וביאור הדברים הוא שבקף שהגיס בהגדרה שנמצא בחיטה ואחר כך הגיס בהגדרה אחרת אסורה, כתב הטור בשם הרוקח, מקשה התז, והרי הקף בלע רק משהו מטעם החיטה, ואם כן אין אותו משהו יכול לחזור ולסור את הגדרה השנייה, שכן תראי משהו לא אמרינן. ותרץ עליה הוראה בה שמשהו שנבלע בקף שונה ממשהו שנבלע בדבר מאכל, שכן כשהוא נבלע בדבר מאכל הרי הוא נדבק בו ושוב אינו חוזר ונפלט ממנו, ולכן תראי משהו לא אמרינן. אבל כשהוא נבלע בקף, הועיל ולקף אין טעם משלה, אין הוא נשאר דבוק בה וחוזר ונפלט בגדרה האחרת. מסיים השער הציון, עיין בפרי מגדים שכתב שבנאה ודאי יש להתיר, ובמקום הפסד מרובה ומניעת שמחת יום טוב, יש להתיר אפילו באכילה. ואמר הרמ"א שאין המנהג כן כדברי השולחן ערוך שרק בנתבקעו אסור אבל לא נתבקעו מותר, אלא אוסרים הכל במשהו אפילו לא נתבקעו. היינו התבשיל וגם הכלים שנשתמשו לתבשיל. וכמו שהמחבר אומר בנתבקעו, הרמ"א מחמיר גם בלא נתבקעו. והנה דעת התז שאסור התבשיל אף בהנאה, אכן החוק יעקב עוד כמה אחרונים הסכימו שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך להתיר על כל פנים בהנאה. הוכחה לכך שהרמ"א סובר שמותר בהנאה, מדייק החוק יעקב בלשון הרמ"א שכאן הוא כותב אין המנהג כן אלא אוסרים, ואילו בסעיף י' הוא כתב ובמנות אלו נוהגים לשרוף. הרי שבענייננו אין נוהגים לשרוף, אלא הרי הוא מותר בהנאה. עוד כתב שער הציון, שאם הגיס בחף מגדרה לקערה שהיא כלי שני, אין להחמיר אף אם היה צולדת, כיוון שאינו אלא מנהג. כמו שכתב הרמ"א בסימן תמ"ז, שעיקר ההלכה היא שכלי שני אינו מפליט ומבליע. עניין פסח טוב לחוש לדעת המחמירים, ולכן כאן כבר לא מחמירים. ואומר הרמ"א שאנחנו אוסרים הכל, אפילו אם לא נתבקעו החיטים, מדסתם הרמ"א משמע שלא מחלקים בין אם היא קרובה לביקוע או לא, משום שאין לנו בקיאים בזה. מכל מקום, הסכימו כמה אחרונים שעל כל פנים נתרקחה בעינן. ואם לא נתרקח, אפילו נמצא בחמין אין לאסור. עוד כתבו אחרונים, שאפילו נמצא בתבשיל שלושה גרעינים שלא נתרקחו, לא אמרים את שמסתם יש יותר ושמה הם מרוקחים. סימן.